שיער עם השכם ואינן סופית ויולם ויער עומד לך הכבוד הכבוד צלע סביב שיער עם השכם ואינן סופית ויולם
שוט מוריי ורבותיי, קהל קדוש שוט הרב אנטבי, כבד אותנו השם עליכם תחיו אנחנו השבת, בעזרת השם יתברך, נהיה בשבת הגדול. ולמה נקרא שמו שבת הגדול? חכמינו אמרו, מכיוון שביום הזה בני ישראל קיימו, משכו, קחו לכם, צאן למשפחתכם ושחטו הפסח. אז מה זה נקרא שבת הגדול? זאת הפעם הראשונה שעם ישראל הבינו שהם עם גדול. עד עכשיו הם חשבו שהמצרים גדולים, שיש להם פירמידות גדולות, יש להם מלך גדול, ויש להם תרבות גבוהה, ויש להם ערכים נעלים ונערצים. מלך ננס, גודלו, לא, זה הם הבינו אחר כך, שכל הסך הכל המלך הזה, הגובה שלו עמה, והזקן שלו עמה, והוא חושב את עצמו מי יודע מה. אבל זה רק הם הבינו בשבת הזאת. עד עכשיו הם חשבו שהוא הממלכה הגדולה המצרית, התרבות הנעלה והחשובה, הערכים שאין כמותם בעולם. בכלל, ואז בשבת הזאת הם סוף סוף מבינים שלך השם הגדולה, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד. וכשהקדוש ברוך הוא מחליט להכיל את שמו על אברהם אבינו, אז אברהם הוא גדול. האדם הגדול בענקים. וכשהקדוש ברוך הוא בוחר להכיל את שמו על עם ישראל, אז עם ישראל הוא העם הגדול. ומי גוי גדול אשר אלוקים קרובים אליו, כי השם אלוקים בכל קוראנו אליו. ובית מקדש, אם שם השם חל עליו, אז הוא הבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו. כל דבר שיש לו נגיעה בקדוש ברוך הוא נקרא גדול. נקרא גדול. לכן כתוב על עם ישראל שהם יורדו למצרים והיה גורשם במתי מעט והיא שם לגוי גדול עצום ורב. ומה עם גדול עצום ורב? בכמות. כתוב על עם ישראל אתם המעט מכל העמים. עם ישראל זה העם הכי קטן בעולם במספר כמויות. אומרים שליש אחוז, זה עם ישראל, שליש אחוז. אבל אף אחד לא מאמין שזה שליש אחוז. כולם חושבים עם ישראל, לפחות 20 אחוז מעם העולם. לפחות כמו הסינים, 30 אחוז. עם, מעט מכל העמים, בפחת כמות. אבל מבחינת האיכות, זה העם הכי גדול. כמו שכתוב על עם ישראל ובני ישראל פרו וישרצו וירבו, זה כמות, ויעצמו. במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם, וכל העולם הם ניכרים. וזה באמת העניין של יום, של יום שבת הגדול, שבו אנחנו ניכרים בעניין הזה, וזה מה שאבא צריך ללמד את הבן שלו בליל הסדר. להגיד לו, בן יקר שלי, בן חמוד שלי, אתה גדול. תזכור את זה. אתה ילד גדול, יש לך נשמה גדולה, יש לך אבא גדול, יש לך עתיד גדול, יש לך שליחות גדולה, יש לך נשמה גדולה, יש לך כוחות גדולים, יש לך משימות גדולות. תזכור את זה שאתה עם גדול. וההפך, לצערנו, זה חטא המרגלים. שחטא המרגלים, הם חושבים, חושבים שאנחנו חגבים, וזה דבר נורא והיום. זאת הסיבה שבגללה הקדוש ברוך הוא מבקש, אומר קודם כל לאברהם אבינו, דע לך, אחריכן יצאו ברכוש גדול. למה צריך את הרכוש הגדול? ועוד אומר אברהם, הקדוש ברוך הוא למשה, דבר נא באוזני העם, ויקחו ישמע את רעהו, לאישם את ראותה, כלי כסף, כלי זהב, שמלות, דבר נע, בבקשה. הם יגידו לך שהם לא רוצים, אין להם זמן, הם רוצים לצאת. לא, תגיד להם בבקשה, תעשו טובה. לכו תקחו כסף. תגידו, מה? קחו כסף. מתי הם לקחו את הכסף? מתי זה הייתה השעה? השעה שמסר לוקחים את הכסף זה בבוקר יום היציאה. זאת אומרת, עשו חשבון. בלילה הם אוכלים קורבן פסח. ערב, כמה שעות לפני כן, הם שוחטים אותו וצולעים אותו בחוצות מצרים. כל מצרים, מי שנושם, מריח את קורבן פסח. תעשו חשבון, 600,000 מקריבים קורבן פסח, 600,000 כבשים בבת אחת. אין אף אחד שמסוגל להתחמק מהריח הזה של הקורבן פסח. אין מצב. זה בלילה, בערב. בלילה הם אוכלים קורבן פסח, למצות, על מצות המורים אוכלו. בחצות הוא מת כל בכור, צעקה גדולה, בבת אחת צעקה אשר כמו לא נהייתה וכמו לא תוסיף. בלילה פרעה אומר להם, קומו צאו, הם לא יכולים לצאת. אתם תצאו שפתח ביתו עד בוקר, עד בוקר. בבוקר אומר להם משה, בבקשה, תשאלו איש מאת ראו ואישה מאת ראו, אבל אומרים, פרעה צועק, תצאו, תצאו, תצאו. במצרים דוחה, לא, אתם לא יוצאים. לראות תבקשו עכשיו כלי כסף, לא רוצים. אתם תבקשו. הולכים בני ישראל, מבקשים מהמצרים בשעה הזאת של הבוקר, כלי כסף, כלי זהב ושמלות. אומרים להם המצרים, מה אתם רוצים? קומו צאו. לא, יש לך אולי תכשיט. יש לך אולי, קחי צמיד, קחי תכשיט, קחי עגיל, קחי נזם, קחי צדעה, קחי רק תלכי. יש לך אולי חולצה, קחי סמלה, קחי חולצה, קחי תיק, קחי כובע, קחי רק תלכי. זה היה בבוקר. בבוקר זה היה. ובעצם היום הזה יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. אז זה על דבר נע. בשביל מה צריך רכוש גדול? בשביל שהם יתחילו אולי דרך הרכוש להבין שהם גדולים. אולי דרך זה שהמצרים מכבדים אותם, ויתן השם את חן העם בעיני מצרים. גם האיש משה גדול מאוד בעיני עבדי פרעה ובעיני העם. תארו לעצמכם, פתאום המצרים מכבדים את משה, מכבדים את העם. זה לא רק עניין של קום וצאו, אלא פתאום המצרים אומרים, וואו, היהודים האלה צודקים. אוי, אנחנו טעינו. איזה יפים היהודים האלה, איזה עדינים הם, איזה טובים הם, איזה הגונים הם, איזה חן. פתאום המצרים מתחילים לכבד את עם ישראל. אמרו להם, אתם אנשים גדולים? תגיד, מי צריך את הכבוד שלכם? לכו, לכל הרוחות. אבל לא, זה חשוב. זה הפעם הראשונה שעם ישראל מתחיל להבין שהוא עם גדול. איך אז יאמרו הגויים? הגויים אומרים להם, אתם באמת עם גדול. אז זה לא בבת אחת מצליח להוציא מהם את החגבים. החגבים עוד יושבים טוב טוב בלב. אבל זה מתחיל, ויש להם רכוש גדול, אז הרכוש פתאום פותח את העיניים, פותח את הלב, וגם עושה בעיות, אבל בשביל לחנך אותם להיות גדולים, זה חלק מהתהליך. הם גם לובשים את הלבוש של המצרים, כמובן מעריכים את השרבולים וזה, אבל הם מרגישים קצת כמו מהגדולה של המצרים. לאט לאט להפוך להם את התודעה, להבין, יש, אתם אולי עם מעט מכל העמים, אבל אתם העם הכי גדול בעולם. ואת זה אבא צריך לומר לבן שלו בליל הסדר. תזכור, בן יקר שלי, אתה חלק מעם גדול. אתה חלק מעם שאלוקים קרובים אליו, כי השם אלוהינו בכל קוראנו אליו. זה שבת הגדול. אנחנו השבת, לקראת השבת הזאת נלמד כמה וכמה הלכות שקשורות להכשר כלים. תגיד, אתה דיברת עכשיו על עם גדול, מה אתה הולך עכשיו לדבר על איך מכשירים קיריים? דבר איתנו על הגדולה. את הגדולה הזאת של עם ישראל משיגים לא דרך מילים, דרך ההלכות. הקטנות האלה, איך מכשירים את החור של הזה של הקיריים. אנחנו נלמד עכשיו כמה הלכות קיריים ונדבר על הלכות שהרב היה, עליו השלום, מדבר בהם על כלי זכוכית. אבל נתחיל קודם כל מקיריים. קיריים לא רק בפסח, בכל השנה כולה. כשאדם מבשל על קיריים, אז צריך לזכור שבדרך כלל הקיריים עצמם הם טרף. לא להיבהל, אף אחד לא אוכל קציצה מתוך הקיריים, אבל לדעת שהמשטח של הגז זה משטח שגולש עליו חלב, וגולש עליו בשר, ופעם חלב ופעם בשר, וגם כשמנקים אותו הוא בולע, נכון? בולע, מי נפקא מינה? אני הרי לא מבשל על הקיריים עצמם. אני מבשל על החצובה, שם את הסיר, נכון? נכון. אבל אם נופל לך צ'יפס, רותח על הקיריים, הוא בלע, תרף. שים אותו בפח. נפל לך קציצה, אתה חס על הבשר, אתה יכול ככה לחתוך אותה ככה, אתה רוצה להחמיר, תזרוק אותה. זה הקיריים. כן? הקיריים עצמם. כמו שאמרנו, לרוב אין לך נפקמינה מהקיריים, כי לרוב אתה לא מבשל לקיריים עצמם. מה עם החצובה? חצובה היא גם גולש עליה חלב, וגולף עליה בשר, ופעם חלב ופעם בשר, ובולעת גם את זה וגם את זה. אז מה הדין? האם צריך להחליף חצובה בין בשר לחלב? נאמר, קיריים אחד לבשר, קיריים אחד לחלב. ראיתם פעם מישהו עושה ככה? לא. נכון שלא? למה לא? אם אתה אומר שהחצובה היא בלעה בשר וחלב, אז למה לא? אז הנה כבר שמעתם תשובה. היא מתלהטת. מה זאת אומרת מתלהטת? היא מוכשרת מפעם לפעם. זאת אומרת, היא נכשרת, אבל לא רק מוכשרת, יש עוד דבר חשוב לדעת. יש כלל שאומר, אם יש לי שני סירים על הגז, כן? שני סירים, נגעו אחד בשני, אבל אין רוטב ביניהם, כן? הם לא מעבירים מאחד לשני. דבר שהוא, סיר אחד בלוע חלב, סיר אחד בלוע בשר, כן? הם לא מעבירים טעם אחד לשני, אלא אם כן יהיה רוטב באמצע. אם אין רוטב באמצע, הם לא מעבירים. אז גם אם החצובה בלועה ממשהו טרף, מכיוון שאין רוטב בינה לבין הסיר, היא לא מעבירה. קציצה, יש בה שמן רותח, אז היא בולעת מהקיריים. צ'יפס, יש בו רוטב, שמן, רותח, אז הוא לוקח מהקיריים. אבל סיר לא לוקח מהחצובה מכיוון שאין רוטב באמצע. אז הוא לא לוקח. גם אם החצובה לא קשרה, הוא לא לוקח כלום. כן? וגם תוסיפו את מה שאמרת עכשיו, שזה מתלהט כל הזמן. וגם יש דבר נוסף שאומר המשנה ברורה, שהוא לפעמים זה בכלל לא בולע. למה? לפני שהחלב נבלע בחצובה, הוא נשרף באש. זה לא שהוא נבלע ויצא, עוד לפני שהוא נבלע, הוא כבר נשרף. כן? אלה הסיבות שבגללם מותר להניח על חצובה גם סיר חלבי, גם סיר בשרי. אין צורך לסמן זה לחלב, זה לבשר, וככה גם אף אחד לא עושה. אבל זה מה שאנחנו עושים בדרך כלל כל השנה כולה. פסח זה מדרגה מיוחדת. פסח אנחנו נוהגים חומרה גדולה, למה? מכיוון שחמץ בפסח במשהו. ולכן כתוב, כך כותב הרמ"א בסימן תנ"א, חצובה צריכה ליבון. אומר על זה המשנה ברורה, אקרא לכם את לשונו, וזהו רק לכתחילה, משום חומרה דחמץ. הסיבה שבגללה אומר הרמ"א שחצובה צריכה ליבון, חצובה בגלל חומרה דחמץ, זה באמת שתי קדרות שנוגעות זו בזו, אין יוצאת הבליעה מזו לזו. מה שאמרנו עכשיו, הבליעה לא עוברת מאחד לשני. כמובן ביורדיה. וגם יש לתלות שמשפח כבר נשרף. כן? והלך לו. מכיוון שכל שעה זה על האש. ועל כן בוודאי די לזה בליבון קל ובדיעבד, אם נשתמש עליו ולא ליבון, גם כן אין לאסור. אז מה אנחנו עושים? אנחנו את החצובה או מחליפים, אם אפשר בקלות. ואם אפשר בקלות, יש כאלה שמניחים על זה חצובה אחרת. ויש כאלה שעוטפים את זה בנייר כסף. ויש כאלה שמלבנים אותם. וזה כמו שאומר המשנה ברורה, זה לכתחילה. ככה לכתחילה ראוי לעשות. אם שמת נייר כסף ונפל במהלך הפסח, אומר לך הרב, בדיעבד אין לאסור. לכתחילה ככה אנחנו עושים, את הסיבות עכשיו למדנו. שלוש סיבות, סיבה אחת, זה לא מעביר. סיבה שנייה, יש לתלות שכבר נשרף, כן? סיבה שלישית, זה מתלבן והולך מאליו. אלה שלושת הסיבות שבגללם קיריים רגילות, אנחנו כל השנה כולה לא מצריכים אחד לבשר ואחד לחלב, ובפסח אנחנו מהדרים ועוטפים אותם, או מכסים אותם, או כל אחד בדרך שבה הוא עושה, מחליפים אותם, או מלבנים אותם. אנחנו דואגים שיהיה להם הכשר מיוחד. עד כאן ברור? כן או לא? טוב, זה שלב א'. שלב ב'. אנחנו רוצים לדבר עכשיו על כלי זכוכית. מה הדין כלי זכוכית? הרב עליו השלום היה רגיל לומר, יש שני סוגים של כלי זכוכית. אנחנו נדבר היום על שלוש סוגים. הרב דיבר, עליו השלום דיבר על שני סוגים. מה הם שני הסוגים? סוג אחד, זה כלים שלא מבשלים בהם. וסוג שני, זה כלים שמבשלים בהם. יש היום גם את זה וגם את זה. כן? כלים שמבשלים בהם זה סירים. סירים, היום יש, פחות יש סירי זכוכית, יש היום מכסה זכוכית. הכלל בהלכה שמכסה הוא כמו סיר, ויש שם יותר חמור מסיר. למה הוא כמו סיר? אתה שם אותו על הסיר, אז לפעמים הגלישה נוגעת בו, אבל לא, אפילו בלי זה. העדים ממש מבשלים אותו. לדעת, מכסה זכוכית הוא כמו סיר זכוכית. אותו דבר, כן? אז מה הדינם של הסירים ומכסים מזכוכית, או כוסות מזכוכית, או צלחות מזכוכית? אז זה מחלוקת גדולה. ומה זה גדולה? עוד שולחן ערוך מביא אותה, רמה מביא אותה, עוד לפניהם יש חכמים שמביאים אותה, יש ראשונים שדנים בזה. מה השאלה? בזכוכית, איך עושים זכוכית? חול. כמו שעושים כלי חרס. אז יש חכמים אומרים, זכוכית זה כמו כלי חרס. אחרים אומרים, לא, זכוכית היא חזקה, היא מוצקה, היא חלקה. היא חלקה, היא לא בולעת. אומרים הראשונים, אז מה אם היא חלקה? גם ברזל הוא חלק. מה אתה אומר, הברזל הוא בולע? בטח בולע. כל דבר אשר יעבור באש, תעבירו באש. וכי סיר הוא לא חלק, הוא גם חלק. בכל אופן, אתה אומר בולע. אז מה נעשה? יש שתי דעות. יש דעת הרביה אומר, כלי זכוכית קשים וחלקים ואינם בולעים מאכל כלל. וככה הוא פוסק השולחן ערוך, כלי זכוכית, הוא אומר, אפילו משתמש בהם בחמין, אין צריכים הכשר, למה שהם לא בולעים? אומר הרמה, בשם רבנו יוחיל, מה זאת אומרת? כלי זכוכית עשויים מחול, וחול זה כמו חרס. כן? וכך אומר הרמה, כלי זכוכית אפילו הגעלה לא מהן אליו. וכן המנהג, כך כותב באשכנז ובנות אלו. אז כמו מה אנחנו נוהגים? הרב עליו השלום היה רגיל לומר, בימינו, אין בית, ברוך השם, גאולה. אין בית שאין בו גם ספרדים וגם אשכנזים. זה ברוך השם, כולנו יחד. אז מה אתה תעשה? תעשה כוסות לספרדים וכוסות לאשכנזים. תכתוב כוס לספרדים, כוס לאשכנזים. צריך אחד לספרדים, צריך אחד לאשכנזים. זה אוכל לספרדים, זה אוכל לאשכנזים. אפשר ככה לעשות? ראוי ככה לעשות? מותר ככה לעשות? אתה את הבית שלך תעשה, טוב לכולם. כל מי שיבוא, ברוך הבא. שירגיש בנוח, שירגיש בנעימות. אל תעשה הפרדה. ועוד מזה, גם כן אתה אומר, אם הרמה אמר סברה, טעם עד המסתבר. וכך כותב הבן איש חי. הבן איש חי כותב, כלי זכוכית שנשתמש בהם בצונן, כן? אז הוא אומר, יש שני דרכים להכשיר אותם. או להגעיל אותם, או לשטוף, לשרות אותם 3 ימים במים. 3 ימים, אתה שם אותם 24 שעות במים, מחליף, עוד פעם 24 שעות, אפילו בלי להראות. אתה רוצה לקצר את התהליך, שפוך עליהם מים רותחים, שלום עליך נפשי. זה הדרך להכשיר כלים. אומר הרב, זה מתי? בכלים שלא בישלו בהם. אבל בכלים שבישלו בהם, לא. ומה הסברה? הסברה מאוד, מאוד פשוטה. מאיפה דעת השולחן ערוך לקוחה? מדעת הרביה. הרביה, מאיפה לקח את דעתו? לוקח את זה מדיני, בכלל מדבר אחר, הלכות לב. לב, הכשרה של לב, היא הכשרה, כל אישה יודעת, איך מכשירים לב? לא כמו בשר רגיל. בשר רגיל, אתה שוטף אותו, אתה מולח אותו, שוטף אותו אחר כך עוד פעם, והוא ראוי לאכילה. לב, לפני שאתה מכשיר אותו, אתה פותח אותו, כי בתוכו כנוס דם. רק אחר כך אתה מכשיר אותו כמו כל התהליך של בשר רגיל, כן? אתה חותך אותו, מוציא את הדם שבפנים, מה הדין אם אדם לא עשה את זה? אז כתוב, שולחן ערוך אומר, מלאכו ולא קראו, קוראו אחר מליחתו, הוא מותר, כן? והוא הדין עם צלעו, כך הדין, אבל אם בשלו בלי קריאה, אסור, עד שיהיה 60 כנגד הלב. זאת אומרת, אומר השולחן ערוך, אם מלאכת הלב, הוא חלק, הוא לא בולע. אבל אם בישלת לב, למרות שהוא חלק, הוא בולע. זאת אומרת, החלקות שלו מונעת שלא ידבק בו, לא ידבק בו דם. אבל החלקות שלו לא מונעת שבבישול יבלע בו דם. כך זה דיני לב. כך שולחן ערוך. בסימן עין ב' אומר הרב, אם ככה, גם אם כלי זכוכית הם חלקים, אתה אומר, טוב, כוס אני יכול להכשיר אותה באשראי במים שלושה ימים, אבל אם בישלתי בה, או שזה מכסה, שזה כמו בישול, זה כן בולע. כמו שלב, למרות שהוא חלק, בבישול הוא בולע. אז גם זכוכית, למרות שהיא חלקה, בבישול היא בולעת. ולכן הרב היה אומר, כלי זכוכית, אתה לא יכול להכשיר אותם אם בישלו בהם. זה נפקמין גם למשל, דלתות של תנורים. יש בהם זכוכית, איך תכשיר אותה? זה כמו מכסה של סיר. לכן הרב עליו ושלום היה אומר, לכתחילה, אנחנו לא מכשירים דלתות זכוכית, כן? וזה דבר שהוא אומר גם דבר חשוב לדעת, איך הזכוכית של היום לא נשברת? הזכוכיות של פעם, מה זה פעם? פעם לפני 50 שנה, לפני 50 שנה היית שם זכוכית, מוזג שמיים רותחים, בום, מתפוצצת. היית צריך לשים שם כפית בפנים ולמזוג לאט לאט ולהתפלל שלא יתפוצץ. ככה היה פעם הזכוכית. היום, תיקח זכוכית, תשים בתוכה מים, שמן רותח לא תתפוצץ. אתה שם אותה שם, איך זה יכול להיות? מה קרה? התשובה, ידועה. הרבבו בתוך הזכוכית, עופרת, היום עופרת, אומרים, זה לא בריא, כל מיני מתכות אחרות. אתה לא רואה אותם, כי זה בכמויות פחותות, אבל זה פתאום מחסם את הזכוכית, וזה לא אותה זכוכית. מה בדיוק מערבבים? סוד מקצועי, אף אחד לא יגיד עליך. אבל מערבבים בתוכם חומרים אחרים, וזה חול כזה וחול אחר, ומתכת כזאת ומתכת אחרת, ועכשיו אתה מבשל עליהם, וזה לא קורה, ואתה שם אותה מכסה, ולא קורה לו כלום. כי זה באמת סוג של מתכת מעורבבת בתוך הזכוכית, וכבר זה לא דין זכוכית רגילה שעליה דיבר השולחן ערוך. לכן אומר הרב, אתה לא יכול לבוא ולומר שכלי כלי בישול של זכוכית הם אותו דבר. כך כותב גם השו"ת משנה הלכות, אני צריך, ולמודיעי אני צריך, דמיו הנקדרות היום שנעשו ממין זכוכית שנקרא פיירקס וכיוצא בהם, כן? אגם שומרים שהם זכוכית, מכל מקום כיוון שהם עשויים לבישול על האש, אסור לבשל בקדרה אחת גם בשר וגם בחלב, אפילו בזה אחר זה, כי זה כבר לא נקרא, זה לא הזכוכית שעליה דיבר השולחן ערוך, זה זכוכית אחרת לגמרי. מה הדין בדיעבד? הרמ"א שאמר שאנחנו פוסקים שזכוכית כמו כלי חרס, כותב בדרכי משה, כן? ומי הוא בדיעבד? אם אדם טעה, אין להחמיר. וכך כתוב גם משנה ברורה, שאם בדיעבד אדם משתמש בכלי זכוכית, אין להחמיר מכיוון שיש דעה שמתירה, ובדיעבד אנחנו כבר דנים, תלוי איך היה בישול ברובה בצונן ובישול ברובה בחמין, המשנה ברורה מחלק בכל האפשרויות, אז לכן אם בדיעבד אדם משתמש בכלי זכוכית, אנחנו נדון, נראה בכל הפרטים איך הדברים נעשו, כמה זמן עבר, אם זה נותן טעם לפגם או לא נותן טעם לפגם, מה היה רוב תשמישו, מה היה מיעוט תשמישו, כן? כיוון שבדיעבד אומר הרמ"א, גם שאנחנו מחמירים, בדיעבד אנחנו לא מחמירים בזה. דיברנו על קיריים, נכון? דיברנו על כלי זכוכית. יש עוד דבר שלישי. מחברים אותם. מה עושים בקיריים לזכוכית? האם זה דבר מצוי? קוראים לזה אינדוקציה, אבל יש כל מיני סוגים של קיריים וזכוכית. בגדול, הרעיון הוא שיש משטח זכוכית, הוא בתוכו יש גופי חימום, ויש כל מיני חיישנים למיניהם שדואגים שזה לא ידלק, אלא אם כן אתה מניח סיר, וצריך סירים מיוחדים, אבל בגדול זה משטח זכוכית שעליו, שהוא לוהט בחום, ויש גם בתוכו דרכים לדאוג שרק במקום שבו נמצא הסיר, שם הוא לוהט. הצד האחר לא לוהט. מתי הצד האחר לוהט? אם תשים סיר על מקום החימום, והסיר הוא יותר גדול ממקום החימום, אז הסיר שהתחמם מהגופי חימום, התחמם כולו, והוא מחמם גם את ההיקף של הגופי חימום, כן? מה הדין של דבר כזה? האם מותר להכשיר את האינדוקציה, את קיריים הללו או לא. אז אם כן, אנחנו כעת שואלים, האם אפשר להתיר קיריים מזכוכית? אז נחזור כעת, נדון, בואו נראה שני הצדדים. על קיריים, אמרנו שלבשר וחלב, אנחנו לא מחשיבים את החצובה כדבר שבולע ודבר שאוסר. לבשר וחלב אנחנו מתירים להשתמש על אותה חצובה גם בשר וגם חלב. משלוש סיבות. סיבה אחת זה בלי רוטב. סיבה שנייה, נשרף לפני שאתה נוגע בו. לפני שאתה בולע הוא נשרף. סיבה שלישית, אם נבלע, כבר נשרף. זוכרים שלוש הסיבות? זה בקיריים ממתכת. כל הסיבות האלה קיימות גם בקיריים מזכוכית. מה זאת אומרת? הדבר הראשון, אתה אומר, מותר לי לבשל על אותו עיגול, גם בשר וגם חלב. למה? כי אם, דבר ראשון, אין רוטב שמחבר בין הסיר לבין הקיריים הזכוכית. גם אם זה בלע, בשר וחלב, זה לא מעביר. דבר שני, אם נשפח, מיד נשרף. עוד לפני שנבלע. ואם נבלע, נשרף אחרי שנבלע. זה שלושת הסיבות שהזכרנו בקיריים מרגילות. כאן אבל זה קצת שונה. אם נחשיב את הקיריים הזכוכית האלה ככלי חרס, אז זה אולי נכון לגבי שני הדברים הראשונים, אבל יש לנו כלל שאומר כלי חרס אינו יוצא מידי דופיו לעולם. זאת אומרת, אם הוא בלע, הוא לא מוציא. בקיריים מברזל, אם בלע, יכול להוציא. זה הקיריים הרגילות, החצובה הרגילה. החצובה הזאת, חצובת הזכוכית, אם היא בלעת, היא לא מציעה. האם בקיריים מזכוכית אני יכול להשתמש גם בשר וגם חלב? כל מי שיש לו קיריים מזכוכית יגיד לך כן, ככה אנחנו עושים. אנחנו מבשלים על קיריים מזכוכית, גם בשר וגם חלב. רוב האנשים ככה עושים. ברור שיש אנשים שיחמירו ויגידו, לא, אחד חלב, אחד בשר. לא זה נדבר. רוב בני אדם סומכים על מה שהזכרנו קודם, ש כמו כמו חצובת מתכת, גם חצובת זכוכית, מבשלים על אותו נקודה גם בשר וגם חלב. מה עושים בפסח? אבל לפני פסח יש עוד כלל. אמרנו, כלי חרס לא יוצאים מידי דופיים לעולם. עם זאת, כתוב, שאם אדם יש לו כלי חרס, שבלע טרף, או בלע חלב, או בלע בשר, אם שם אותו בתוך כבשן, כן? אז הוא מוכשר. למה? כי זה כמו יצור מחדש, הוא לא מפחד. אתה רואה שהוא שם אותו בתוך כבשן? כן? אז שמה הוא הוכשר לגמרי. יש אומרים שהקיריים האלה הם דינם כמו כבשן. מה פירוש? בדרך כלל, בכלי חרס, אדם מפחד שלא לא יתפוצצו. לכן, הוא לא יכול להכשיר אותם בתנור רגיל. אבל הקיריים האלה, היצור שלהם מעיד עליהם שאתה לא מפחד עליהם. אלה קיריים שכמה החום לא מפריע להם. לכך נוצרת. כל היצור שלהם הוא יצור כזה שאין בו חשש. לכן, יש אומרים שבקיריים האלה אפשר להשתמש בפסח באותה צורה. רק מה? תשים לב שהוא יהיה נקי, שלא יהיה עליו שום לכלוך, שום רוטב. ויש אומרים שצריך לערות עליו מים רותחים לפני כן. כן? ויש אומרים שלהכשיר אותו צריך לשים סיר עם מים כדי שהמים ירתחו, וזה יכשיר אותו מצד שני. זה הכל הידורים שתבוא עליהם. ויש כאלה שאומרים, תכסה אותו. תכסה אותו, שזה הידור על הידור. למה החיסוי הזה? יותר בשביל ההיקף שסביב גופי החימום. כי גופי החימום עצמם באמת אין שם מציאות שיבלעו. לפני שיבוא שם החמץ הוא יישרף. כן? ואם היה חמץ הוא בטח נשרף. הוא כמו כבשן. וגם כן אין שם אף פעם לחות. אז באזור גופי החימום ודאי שאין שום סיכוי שיהיה בליעה או הפלטה או כלום. איפה יש חשש? באזור שבין גופי החימום. שם יש חשש. אז תנקה אותו טוב. תשים עליו מים רותחים. אתה רוצה להיעדר? שים עליו כיסוי. כך אומר אחי הרב יוסי. באזורים האלה תעשה כיסוי. וזה הידור. מי שרוצה תבוא עליו ברכה. זה נושא אחד. נושא שני, שאני רוצה לדבר עליו גם כן, להסביר את דעת הרב עליו השלום, שאלה שהרבה שואלים, זו שאלה שחשובה, מצויה מאוד היום, זה שמן קנולה, או שמן לפתית. מה דינו? אני זוכר שאלתי את הרב עליו השלום, ישב, אני זוכר, שאלתי זאת השאלה הזאת, ביקש לראות את הגרגירי, מה מדובר, ישב יחד עם אברום שפירא עליו השלום, כי זו שאלה שנוגעת גם לספרדים, גם לאשכנזים, והם הוציאו את פסק ההלכה שלהם, שזה לא נקרא קטניות. אבל אני אסביר, לא, נדבר על הכל. אבל קודם כל אני מדבר על הקנולה. מה זה קנולה קודם כל? ראשי תיבות, קנולה. זה קנדה, ראשי תיבות, אייל, שמן הכוונה, ללא חומצות. זה ראשי תיבות קנולה. ובקיצור, ממה זה עשוי? אנשים חושבים באיזה צמח פלאי, קנולה זה בדרך כלל הצמח שאתם רגילים לראות אותו, הצהובים האלה בצדי הדרכים. כמו החרדל הזה, זה אותו משפחה. זה הקנולה. פעם קראו לו לפתית, זה זנים שונים של אותו צמח. כן? זה הלפתית שאתם רואים כתוב, מכיל לפתית, לא מכיל לפתית, זה זה. מהו? מה? זה צמח שפעם לא היו יכולים להשתמש בו מרוב שיש לו חומציות. אז היו משתמשים בו לגריז של מנועים. לא השתמשו בו למאכל בני אדם. שם בקנדה הצליחו למצוא את הזן הזה שאין בו חומציות, לכן קוראים לזה שמן קנדי. זה הראשי תיבות קנולה, כמו שאמרנו. למה כל זה חשוב? כי הזרעים של הצמח הזה לא נאכלים. לא נאכלים. ויש לזה נפקמינה גדולה. אם הזרעים לא נאכלים, אז זה לא קטניות שדיברו עליהם חכמי אשכנז. חכמי אשכנז שנהגו לאסור קטניות, מה אסרו? אסרו קטניות שאדם יכול לאכול אותם כמו שהוא אוכל פתיתים. שיכול לעשות מהם קמח, כמו קמח תירס. שיכול לעשות מהם מעשה קדרה. זה לא אוכלים אותו בכלל. לא רק שלא אוכלים אותו, בתקופה ההיא בכלל לא אכלו אותו. לא השתמשו בו לאוכל. לא היה ראוי לאכילה. אז זה שונה. ודבר שני, צריך להבין שאחת השיטות שבגללה מצליחים היום לאכול קנולה, זה דרך ההפקה המיוחדת שלו. מה היא דרך ההפקה? זה תדעו לכם, אולי אחרי שתשמעו אותי לא תאכלו יותר שמן לחיים בכלל. אבל איך עושים היום שמן? אתה קונה שמן אגוזים. משלם 32 שקל לבקבוק. איך עושים לך אותו? לוקחים אגוזים, טוחנים אותם ועושים לך שמן? נדמה לך. רוצים שתחשוב ככה. לא ככה. את הקליפות של האגוזים, אלה הקשות, כן? אותם טוחנים, מוסיפים להם בנזין. אקסן. סוג של בנזין. נבהלתם? מערבבים את שני החומרים האלה, כמו שאתם יודעים, בנזין הוא ממיס שומנים. בתוך הקליפות האלה יש שומן. קצת, לא משנה כמה. הבנזין מתרכב עם, עם השומנים, נוצר תחליב. תחליב שהוא מורכב מבנזין ושומן. שאר המוצקים שוקעים, באמצע יש מים. זה התהליך. ככה עושים גם שמן סויה. כך גם עושים שמן לפתית. כל השמנים שאתם מכירים, חוץ משמן זית כבישה קרה, ככה עושים. מה זה שמן זית כבישה קרה? לוקחים אותו, לוחצים כמו מצטפוזים. זה שמן זית כבישה קרה. אבל שאר השמנים, ככה עושים. גם שמן זית כבישה קרה, אחרי שעושים את המצטפוזים הזה, כן? לוקחים את מה שנשאר למפעל, שופכים בנזין, מערבבים, מחמים 80 מעלות, נהיה תחליב וזפת, את הזפת זורקים, מהתחליב מחממים אותו, כל הבנזין מתעדה, נשאר שמן. זה תהליך ייצור שמן. שמן אגוזים, הבנתם עכשיו מה אתם שותים? שמן קליפות אגוזים. תתפללו שלא נשאר בנזין באמצע. מה? על זה אנחנו מדברים עכשיו. כל השאלה האם שמן קנולה מותר או אסור בפסח. אז קודם כל, למינו את התהליך של הייצור של כל השמנים שאתם מכירים. מכיוון שהחברות רוצות שתקנו מהם שמן גם אחר כך, הם דואגים שלא יישאר שם טיפה אחת של בנזין. הם מנקים אותו לגמרי, הם מאדים, מחממים אותו מאוד, ואז כל הבנזין מתעדה, לא נשאר בו כלום, רק שמן זית זך, או שמן סויה זך, או שמן קנולה זך. למה סיפרתי לכם את כל התהליך? כי כל התהליך הזה מאוד משמעותי. בזמנו שאלו את הרב קוק על שמן שומשומים. אז הוא אמר להם, אם בתהליך הייצור של השומשום, של השמן שומשומי, לא מגיע מים, אז זה לא שונה מחיטה. חיטה, בלי שיפול עליה המים, היא אסורה לאכילה בפסח? מותרת. מתי אסור לאכול חיטה בפסח? היא נשפך עליה המים. אומר אותו דבר אפונה. מתי אפונה למי שאסר אפונה אסורה? היא נשפך עליה המים. מתי סומסום למי שאסור סומסום? היא נשפך עליו מים. אבל אם לא נשפך עליו מים, או אם הוא בושה לפני שנשפך עליו מים, אין בו איסור. ולכן אם אתה מבשל את השומשומים לפני שאתה שם עליהם מים, אפילו אם היה שם החיטה, היא בטלה. זה היה הסברה שלו. אז אותו דבר, הנה עכשיו פה אנחנו ניגש. אותו דבר, קנולה. איך עושים את הקנולה? לוקחים את הזרעים של הקנולה, מבשלים אותם ב-80 מעלות. טוחנים, מוסיפים את הבנזין הזה, אקסן, ורק אחר כך מוסיפים מים כדי לשטוף את כל החומרים המוצקים. אבל השלב הראשון של התהליך הוא בישול בלי מים. ומלבד זאת, לפני שעושים את זה, בודקים אותם אחד-אחד. איך אחד-אחד? מי זה את האחד-אחד? יבררו אותם כמו אורז, אחד-אחד. אמר לי הרב מחפוד, השם ישמרו ויחייהו, שיש מתקן לייזר, גרגיר-גרגיר עובר, כיוון שגרגירי הקנולה הם קטנים ושחורים, וגרעיני החיטה הם לבנים וגדולים, אז קל לראות אותם. ויש סורק אלקטרוני כזה, או נפה של משקל סגולי, או קרן לייזר בודקת אותם, והם מזיזה את הגרעינים מן השמאלה, כדי שלא יהיה בהם תערובת של חיטה. אז הוא אומר, הדבר הראשון, בודקים שלא תהיה תערובת של חיטה. דבר שני, מבשלים אותם לפני שבכלל מגיע לטיפת מים. וזה בדיוק השאלה ששאלתי, שהרב שאל אותם. שאלנו אותו על לפתית וקנולה, האם מותר או אסור, הוא אמר, השאלה הראשונה שצריך לבדוק, האם יש היום דרך לבדוק שבתוך זרעי הלפתית לא ייכנסו זרעי חיטה. אם אתם מצליחים לבדוק, אם יש דרך מספיק בדוקה ומספיק אחראית, לראות שלא ייכנסו זרעי חיטים בתוך זרעי הקנולה, אפשר. למה? מכיוון שלא גזרו על זה. וגם מי שאסר, הרב נזר, יש לו תשובה שהוא אסר לפתית. הוא אמר, אם יבשלו אותה לפני שסחטו אותה, זה מותר. כן? שלא אסרו את הלפתית, רק אם אתה מביא מים לפני שבישלת, אבל אם בישלת לפני שהבאת המים, כבר היא לא יכולה יותר להחמיץ. אשר על כן, הרב היה אומר, לפי זה, אם יש לך מוצר כתוב עליו מכיל לפתית, אתה יכול לאכול בלב שקט. בגלל זה, כל המוצרים של ורד הגליל מכילים לפתית, ומי שרוצה יכול לאכול אותם. זה הסיבה שבגללה זה מכיל, בגלל הפסק של הרב. כן? הרב עצמו לא היה משתמש בשמן קנולה. אבל, למה הוא לא היה משתמש? כי הוא אומר, אני מחכה לראות שיהיה אפשרות לברר בצורה מדויקת שלא יתערבב שום גרגיר חיטה בתוך הגרגירים של זרעי הקנולה. בזמנו של הרב, לא היו מצליחים לנפות אותם לגמרי. לא היו מצליחים לנפות. תמיד נשאר איזה רבע אחוז של חיטה. הרב היה אומר, אנחנו לכתחיל המחמירים בחוזר ונאור, אפילו בלח בלח. אז אנחנו מעדיפים לא להשתמש בדבר שיש בו אפילו 1/1,000 של חיטים שהתערבבו שם בזרעים. אבל זה מתי? כשיש לך חשש אמיתי. אבל היום, ברוך השם, הצליחו לנפות אותם לגמרי. לא נכנס שם אפילו לא גרגיר אחד. ועל ספק שם יכנס גרגיר, על זה לא גזרו בחזור ונאור, כך כותב, יש תשובה, נקרא לכם אותה. ואחזו כיסורה לא מחזיקים למספק. ותו דעה וספקא דרבנן, כך כותב האחידה, דחוזר ונאור לאו דאורייתא, ולא יקבע איסורה, ולכן בספק, אז נין לכולה. אשר על כן, לשאלתך, האם מותר להשתמש בשמן קנולה? התשובה היא כן. אתה רוצה להיעדר בשמן זית כמו שעשו אבותיך? תבוא עליך ברכה. אתה רוצה שמן קליפות אגוזים? גם תבוא עליך ברכה. הכי טוב, שמן זית. מה? גם לפני פסח, ודאי. אבל אם אתה מתארח אצל מישהו, אם אתה מתארח אצל מישהו, ומגיש לך אוכל שבושל בשמן קנולה, יכול לאכול בלב שקט. או אם אשתך קנתה, זה בסדר, אל תריב איתה. זה בסדר גמור, כן? אתה רוצה, תהדר, תשמש שמן זית, כמו שנהגו אבותינו ואבות אבותינו. אבל זה תלוי במציאות של החיים. זאת אומרת, מצד האמת, זה מותר. יש כאלה אומרים, אנחנו, לא. איך היה אומר רבנו האריזל? כל חומרה בפסח, תבוא עליה ברכה. כל חומרה בפסח, תבוא עליה ברכה. מיד נגיע. יש סויה, קודם כל סויה שאלתם, נכון? אורז, סויה. קודם כל סויה זה שונה. למה סויה שונה מאשר קנולה? כי סויה, אוכלים אותה. סויה זה מאכל, סויה זה כמו שועית, כמו אפונה. זה מאכל. אז יש פוסקים, האגרות מוישה, הרב פיינשטיין בארצות הברית אמר, מכיוון שבזמן שגזרו לא היה סויה, היה סויה בסין, אבל לא היה באירופה סויה, לא גזרו על סויה. גזרו על שועית, גזרו על אפונה, גזרו על חומוס, לא גזרו על סויה. אז אומר הרב יגרות משה, אין איסור בסויה ומותר סויה ושמן סויה. כן? כך הוא כותב, יש גם עוד שורת פוסקים שלמה שפוסקת מותו. יש פוסקים אחרים שאומרים, זה לא קשור לשאלה אם היה או לא היה בזמן הגזרה. הרי הכלל שלהם היה, כל קטנית אסורה, אז כסויה, כי זה גם קטנית. כך הדעת המשנה ברורה, ולכן הוא אוסר תירס. למרות שתירס לא היה בזמן שגזרו את הגזרה, לא היה תירס. תירס זה רק אחרי גילוי אמריקה, גילו את התירס. גם תפוחי אדמה. תפוחי אדמה, לפני גילוי אמריקה לא היה. זה ייבוא שבא מאמריקה. ייבוא באמריקה כמה דברים. תירס, תפוחי אדמה וטבק. זה של הסיגריות. וקפה. זה דברים שלא היו. זה דברים שבאו רק אחר כך. קפה לא... החווייץ בא מתימן, הקפה בא מברזיל. בקיצור, לענייננו עכשיו נחזור. סויה זה הרבה יותר מורכב. כי יש בזה מחלוקת הפוסקים הרבה יותר גדולה, מכיוון שמצד אחד זה ראוי לאכילה, בשונה מלפתית וקנון שלא ראוי לאכילה. הגרעין עצמו לא ראוי לאכילה. וגם בזה האגרות משה מקל, ויש פוסקים אחרים שמחמירים בזה. אותו דבר בשמן כותנה. יש בזה מחלוקת. ידעת השולחן ערוך הרב, שמן כותנה מותר, כי לא היה בזמן הגזרה, וזה לא אוכלת וזה לא דגנים. ויש פוסקים שאומרים לו, שמן כותנה אסור. הכלל הוא, אחרי ששמעתם את כל ההלכות האלה, אדם צריך לדעת, לעצמו תרצה תחמיר, לא תרצה אל תחמיר. אתה מחמיר, תבוא עליך ברכה. לא מחמיר, גם תבוא עליך ברכה. הכי חשוב, שאם אתה מתארח אצל מישהו, או קרה תקלה, לא קרה אסון. פעם אחת, אספר לכם, פעם אחת, איזה משגיח אצלנו בצפת, באיזה אולם, השתמש בשמן סויה. ואני אמרתי לו, אל תשתמש בשמן סויה. הוא אומר, למה לא תשתמש? אמרתי לו, אתה אוכל שמן סויה, הוא לא אוכל שמן סויה. אתה מכין באולם אוכל לכולם, גם לספרדים, גם לאשכנזים, גם לתימנים, גם לפרסים, לכולם. הם צריכים לאכול הכי טוב, הכי נקי, הכי שקט, הכי טוב שבעולם. שלא יצא מישהו עם ספק. אתה באולם צריך להיות הכשרות הכי מעודרת לכל הדעות, זה העיקר. שכל אדם יוכל לאכול. לא צריך מי שבא, תעודת זהות, מאבא שלך, מסבא שלך. כל אחד יכול לאכול. זה הכלל, מאוד פשוט, נכון? אבל מה שקרה, הוא טעה. הוא בא אליי, חטאתי, עביתי, פשעתי. מה קרה? אכלו זה? מה קרה? בשר וחלב? לא, אכלו שמן סויה. קצת רגע. המשנה ברורה אומר, שאם התערבה, אם התערב שמן סויה בתוך חמין, האם מותר למי שלא אוכל קטניות לאכול את החמין? אתן לכם דוגמה יותר דרמטית. אדם שלא רגיל לאכול קטניות, בא לחבר שלו בשבת. הוא מוציא חמין שיש בו גם תפוחי אדמה וגם שועית. האם מותר לזה שלא אוכל קטניות לאכול מהתפוחי אדמה? מאותו סיר. אומר המשנה ברורה מותר? גם מי שנהג איסור לא נהג איסור בסיר. וגם לא בתפוחי אדמה שהתבשלו יחד עם השועית. את השועית עצמה אל תאכל. ולא עוד אלא שאם בסיר הזה שמו שמן סויה, אתה יכול לאכול את התפוחי אדמה. אגם שחלק מהשמן נספק בתפוחי אדמה, מותר לך. למה נפקא מינה? אדם לוקח שוקולד. כמה לציטין, לפתית, יש בתוך שוקולד? 0.3%. בטל לא 60, בטל ב-100 והרבה יותר, כן? בטל ב-300. כל עוד אין רוב, אתה יכול לאכול אותו. גם מי שלא אוכל קטניות, כל עוד אין רוב, הוא יכול לאכול. אז זה הכלל לגבי השמנים האלה, שגם אם אדם אומר, אני מחמיר לעצמי, הוא צריך לדעת מה קורה בדיעבד. מה קורה אצל הרוחים? מה קורה שמתארחים אצלו? זה הכלל. אז אמרתי לאותו משגיח שטעה, זה טעות הוא עשה. אתה משגיח, אתה לא צריך להתפטר, הכל יכול להישאר, אתה לא צריך גם תשובה, הכל יהיה, אתה עושה תשובה על דברים אחרים, אבל זה לא על זה. זהו מורה ורבותיי, דיברנו היום על כמה דברים, על קיריים, על כלי זכוכית, על קיריים מזכוכית, על שמן קנולה, על, על לציטין של לפתית, שזה מוצר דומה, כן? לציטין, מה זה לציטין? כשתדעו, לעומת שמן. לציטין זה, זה חלק משמן עם עיבוד שונה קצת, שהוא מחבר בין שמנים למים. למשל, אתה עושה מיונז, שזה שמן ומים, מה שמחבר אותם זה לציטין. שוקולד, בין החימת קקאו לבין הסוכר ואבקת חלב, מה שמחבר אותם זה לציטין. זה כמות קטנה, אני פעם ראיתי איך מכניסים דלי של לציטין, דלי, לתוך מיכל של 4 קוב שוקולד. דלי אחד. הפך את כל הגרגירים לעיסה אחת. זה משהו פלא, החומר הזה. זה לציטין. לא משנה, זה גם כן חלק של שמן. או לציטין, או שמן, סויה, או לפתית. אנחנו, יש כאלה לכתחילה מתירים, יש כאלה לכתחילה מחמירים. גם מי שמחמיר בדיעבד, אם זה כבר מעורב בתבשיל, זה לא אסור. ומי שמתיר, יש לו על מי לסמוך. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכנו, יזכה את כולכם, שלא תיכשלו אפילו לא במשהו חמץ בפסח. אנחנו לומדים את ההלכות האלה, כי הרב עליו שלום היה רגיל לומר, אתה לומד את ההלכות, נברא מלאך שמשמיים עוזר לך, שלא תיכשל אפילו במשהו חמץ בפסח. ומי שנזהר שלא ייכשל אפילו לא במשהו חמץ בפסח, מובטח לו שלא ייכשל ביצר הרע כל השנה כולה. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכנו ביצר הטוב ובעוצמות של יצר הטוב ולעובדו בכל לבבכם, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. רק שנייה, רגע, אמן.
בצפת?
אמן.
שרה במהר.
חמישי?
במהרת המכפלה? בצפת מתי?
יום ראשון.
יום ראשון?
ערב חג.
ערב חג שלי. לא, חמישי חברון.